שבת שלום וברך, שנה טובה ומבורכת לכם, לחברים באולפן ולכל הצוות היקר, למאזינים ולעם ישראל כולו. שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן. והרב, אנחנו בשם הצוות, בשמי, בשם כל המאזינים שזוכים ממש בשקיקה ללמוד מתורתו הקדושה, מברכים את הרב בברכת בריאות איתנה, שנה טובה ומבורכת, להרביץ תורה לחיילים לאורייתא, להגדיל תורה ולהאדירה, גם בכתיבה וגם בהפצת התורה שבדרך הדיבור.
אמן ואמן. פה.
אז אנחנו ברשות הרב מיד נפנה לשאלה הראשונה של המאזין, אבל שוב, כבוד הרב, השבת הזו יש לה הנהגות מיוחדות שהיא מסיימת, כי הכל הולך אחר חיתום, עד שיעלה לשידור המאזין הראשון, עולה הרב הנהגות קודש לשבת האחרונה.
האמת היא שבת ככל השבתות, לא שונה בכלל, אלא שכיוון שהיא שבת האחרונה, יש בה סגולה מיוחדת שצריך לשמור את השבת, כמו שהרב חידה הביא על הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך, אז בספר תורה הרי לא כתוב נקודות ולא טעמים, אלא אותיות ותגין בלבד. אבל שבתה זה יקרה ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, השבת יש לה סגולה מיוחדת שיכולה לכפר עוונות, והאמת שלא רק השבת הזאת, הגמרא דרשה על הפסוק, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, שומר שבת מחול לו. אז כל מי ששומר שבת ואפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, אז כל שכן השבת הזאת שהיא סמוכה לראש השנה, והיא באמת נותנת הרבה דגש על התשובה, גם בפסוקים שנקרא בתורה, איך שמשה רבנו מזהיר כל אחד ואחד שלא ילך בסרירות ליבו, ולא כל אחד יעשה תורה לעצמו. יש לנו גדולים, יש לנו שולחן ערוך, שעל פיו אנחנו נלך עד בו גואל צדק. ויש לנו ברוך השם את התורה הקדושה, והפרשה, השבת הפרשות מחוברות, אומנם הן שתיים קצרות, וילך משה, קוראים איך שמשה רבנו נפרד מעם ישראל והולך לכל אחד ואחד מהם, בין 120 היה, והוא הולך לבית בית, לאוהל אוהל, מבקש מהם מחילה, מברך אותם ומבקש שיתפללו עליו גם. אז זה מאוד מרגש כל הקריאה הזאת השבת, ולכן השבת הזאת בואו נייחד אותה, נעשה בתענית דיבור. גם שלושת הימים הבאים עלינו לשלום, זה שני ימי ראש השנה ושבת הבאה, מאוד מאוד כדאי לעשות תענית דיבור בימים האלה וללמוד בספר תהילים, כי תהילים יש לו מעלה גדולה לכפר, כמו שכתב רבנו חיים דוד חזן, סבו של הרב חיים פלאצ'י, היה ראשון לציון כאן, ואחד מתלמידיו כותב שכל פעם שהוא היה באיזה צרה או בבעיה, צרת ציבור או צרת היחיד, היה לוקח ספר תהילים וקורא, ושאל אותו פעם, הרי רבנו מחבר גדול של ספרים, הוא המחבר שוט חקרי לב, שמונה חלקים, משהו מדהים מאוד, היו קוראים לו הגאון הכי גדול של הספרדים, השאגת אריה של הספרדים, כך היו מכנים אותו חכמי דורו. אז למה אתה לא מחבר איזה ספר תפילות? אז הוא אמר, מה, אני יותר טוב מדוד מלך ישראל? אני יודע לחבר תפילה יותר מדוד המלך. דוד המלך כתב ספר תהילים, שם יש הכל. אז אני רוצה איזה משהו, רוצה לצעוק לקדוש ברוך הוא, רוצה להתחנן, אני פותח ספר תהילים. אז נתחזק הרבה מאוד, ובעזרת השם, בזכות זה, הרי אפשר לקרוא גם בלילה, גם ביום, אין שום מניעה ואין שום הגבלה בשעות הקריאת המקרא, גם אלה שנוהגים על פי הקבלה בלילה לא לקרוא מקרא, בלילות שבת ולילות חג מותר, גם מותר ואפילו רצוי. אז חזקו וימצאו מוריי ורבותיי, וכולנו ניכתב ונחתם בספר חיים טובים.
אמן ואמן, חזק וברוך על הרב, על דברי הפתיחה, וחזק ומץ. ואנחנו יחד עם המאזין הראשון, מאור מיישוב נשר. שלום לך, מאור.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
אנחנו מאחלים לרב בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה, ואנחנו מודים לרב על כל מה שאנחנו שומעים מהתורה, שיזכה הרב לגדל עוד תורה ברבי.
אמן.
הרב, רציתי לשאול, אני רב בית הכנסת וגם חזן בה. ושנים על גבי שנים, מה זה שנים? כמה שנים היינו נוהגים שהיינו עושים מונתני תוקף אחרי תקיעת שופר, לפני מוסף. והייתי מרגיש שזה מאוד מחזק את הקהל. ופתאום אני קצת יותר עם ההלכה, יותר עם ה... אני מבין שזה קצת בעייתי מבחינה הלכתית אחרי הברכות של השופר. מצד שני, אני ממש מרגיש שזה מחזק את הקהל.
אתה בעצמך תוקע?
אני בעצמי תוקע, כי...
ואתה קורא את, את הפיוט?
אני קורא את הפיוט, אבל אפשר, יש עוד חזן ירא שמיים איתנו, שהוא יכול לעלות מוסף, ואני אתוקע, או כאילו הפוך לו, אני אתוקע.
אז אני לא נכנס לזה כרגע, אם יש עוד חזן או לא עוד חזן, אבל... קודם כל, מבחינה הלכתית זה לא עסק, כי כתוב פירוש בהלכה שכל הפסוקים שקוראים כמו השעם יודע את הרועה, כל כלי יוצר עלייך, אשר שבביתך, מזמור לדוד, מחזירים ספר תורה למקומו, זה לא עסק. הפיוט נתן את תוקף, נכון שהוא חובר בתקופה יותר מאוחרת, על ידי הקדוש רבנו אמנון ממגן צה השם יקום דמו, שהאור זרוע משמע מדבריו שביום ראש השנה הוא נפטר, והאמת שאין כמו זה לעורר את הציבור להתרגשות ולהבין מה, את המשמעות של יום הדין. כי המילים שם נוקבות ביותר. מי יחיה ומי ימות מביתו ומי לא בזמנו, מי במים ומי באש, מי בשריפה ומי בחניקה, לא עלינו. ובסוף התשובה הוא תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז בשום אופן לא לוותר על אמירת הפיוט הזה. נוהגים בזה גם האשכנזים גם הספרדים. אבל אם יש אפשרות שלא התוקע יאמר אותו, אלא יאמר אותו מישהו אחר, חזן או מישהו אחר, למעשה כך היינו בשולחן ערוך, שהיו נוהגים לעשות... לחלק את התפקידים לשניים. הראשון היה מתפלל שחרית והוא הוא קורא בתורה ותוקע, והשני מתקיע, כך כתוב וזה למעשה דברי הגמרא. אז ממנים תוקע למוסף, אז זה יהיה יותר טוב. אבל אם אין תוקע בקי בהלכה ובקי בתקיעות כמו התוקע שיש לנו, אז הוא כן יכול לעשות זאת, ובפרט שאמירת הפיוט הזה מעוררת ומחזקת, ומי יודע, אולי תציל, וודאי תציל, חיים של לא רק אדם אחד, אלא הרבה אנשים שנמצאים בבית הכנסת, ואז יתרגשו קצת, ואולי אפילו יורידו איזה דמעה או שתיים, וכתוצאה מתפילה והתרגשות מותר בראש השנה להוריד דמעה או שתיים, זה רצוי גם, וזה מעורר את הלבבות, בפרט בדור כמו שלנו, בתקופה קשה כמו התקופה שלנו, בתקופה של מרד, תקופה של לא רוצים לציית לשולחן ערוך או לדברי גדולי ישראל. לא, אני לא אומר בהכללה, אבל יש כאלה. אז צריך הרבה מאוד זכויות, צריך הרבה מאוד הכנעה, וזה חשוב מאוד לומר את הפיוט הזה. אז חזק ואמץ. תודה רבה לך.
תודה. כן. חזק וברוך, אנחנו שמענו את הרב מאור מנשר, תודה לרב על התשובה המאלפת. ואנחנו ברשות הרב נשמע עכשיו את רועי מרמת גן. שלום לך רועי.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברכת. רציתי לשאול את הרב, הגיע לאוזני איזשהו הלכה לגבי אדם שנפטר והוא לא שמר תורה מצוות, או כמו שאמרו לי, לא שמר שבת, לא יועיל לו שום תיקון שאנשים אחרים אומרים, זאת אומרת, כמו הזכרות או ברכות שאומרים משמתו, או לימוד תורה שאומרים משמתו, אלא רק הבן.
אני לא יודע אם אלה דברים מוסמכים. האמת, שמי שיעיין בספרים טוב טוב, וגם בעיקר בספר מעבר יבוק, אז ודאי שיש דגש לא רק על מי שלא שמר תורה ומצוות. כל נפטר ונפטר. אין אדם שיכול לומר, אני אצא חלק בדין. אפילו דוד המלך אמר, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. משה רבנו עצמו, אנחנו רואים איך שהוא דואג לפני פטירתו, ומה המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא מצא לו 6 סעיפים על משה רבנו, שהוא גאון הגאונים וגדול הגדולים, מי יכול לדבר ולהרהר אחריו. שמואל הרמתי, שהוא שקול כמשה ואהרון, כמה פחד מיום הדין, וכן על זה הדרך. וגם הרמב״ם כותב שאפילו הנביאים והתנאים היו מרתטים, מרתטים זה רועדים, ומתבהלים מאימת הדין. אז לכן ודאי שצריך, ואין ספק בדבר הזה, שמה ששמעת, שהבן יועיל הכי יותר מכל אדם אחר, או התלמיד של הרב, שהוא בבחינת בן, כי הגמרא דרשה את הפסוק, ושננתן לבניך אלו תלמידיך. עכשיו, מה ששאלת לגבי מחלל שבת, זה לא רק מחלל שבת, זה כל סוג כופר וכל סוג רשע, שעלו עלינו עשה עבירות חמורות ביותר. ראינו בפוסקים בלי סוף שצריך להתפלל עליהם, ואפילו שלפעמים אין תקווה, או שכתוב שהם מכרתים ונאבדים לעד ולעולמי העולמים, אבל צריך לבקש עליהם רחמים. די אם נזכור את דברי רבנו חיים פלאצ'י, שדיבר על מי שלא עלינו שלח יד בנפשו, אז כתוב שאין לו חלק לעולם הבא, אז הוא אומר שאין, ולהלכה לא מתאבלים עליו, הוא אומר אין מתאבלים שמענו, אבל אין מתפללים לא שמענו. זאת אומרת, יש מצווה לקרוא קדיש, יש מצווה לעשות השכבה, יש מצווה להתפלל גם על נפטרים שהם לא ישרים, לא טובים. אותו דבר אתה תראה לרבנו הגאון הבן איש חי בספרו לשון חכמים. הוא כתב בקשה לעילוי נשמות בחלק ב' לאומרה מיום ראש השנה עד כף א' לחודש תשרה, וכן בניסן אותו דבר, ב-21 ימים הראשונים של ניסן, שאז נידונים נשמות הנפטרים, ושם הוא מבקש אפילו עבור הרשעים, ויש שם תפילה מיוחדת אפילו על הנשמות המגולגלים בדומם, בצומח, בחי, המדבר, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים. נמצא שאיך שלא יהיה, ודאי שהמעלה שהבן יאמר זה מועיל, אבל שוב פעם, אתה נכנס איתי לקטע שקשה מאוד לצאת ממנו, כי יבוא וישאלו מה הבן עושה, אם הבן שומר תורה, אם הבן שומר שבת, ואם הבן לא שומר שבת, באמת זה בעיה. אז המסקנה היא שכל אחד שיתפלל זה טוב, והבן זה עוד יותר טוב. אבל יש הסתייגות אחת, שהבן בתנאי שהוא כן שומר מצוות, ויש לכך הרבה סימוכים. תראה גם את, אם תרצה תעיין בצוואה של בעל יסוד את שורש העבודה, נתפסה בסוף ספרו, צוואה ממש מפחידה, צוואה של השדה חמד, ועוד כמה מגדולי ישראל שמזהירים שם את הבנים שלהם שילמדו משניות יום יום וילמדו תורה יום יום, והוא מזהיר אותם שם שאם לא תלמדו אל תגידו קדיש, כי לא יועיל אלא יזיק. זה המילים, אני ממש קיבלתי את זה בתדהמה, אבל הם ידעו מה שהם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים, הם היו אנשים קדושים, מלאכים. אז באמת צריך שהבן, אנחנו לא נמנע ממנו להגיד קדיש, נביא אותו ונקרב אותו ועד רבה ונעודד אותו, ועד ידי כן יטיב את מעשיו ויתחיל להתרגל לבוא לבית הכנסת ולהשתפר. אז השם יעזור לכולנו, חזקו ואימצו, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה,
כל
טוב.
תודה רבה, יישר כוח, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזין מרצליה, שלום לך, יהודה.
שלום וברכה לרב.
שלום, שלום.
הרב, אנחנו ברוך השם יושבים בכולל, לומדים סוגיות של איסור ויתר, וכל פעם עולים איזה שהם חששות כזה, ככה שיש שמועות מהציבור לגבי שחיטות שהן לא בסדר, לגבי אופן השחיטה שהוא במסה וכדומה. רצינו ממש כאילו לברר את זה עם הרב, אם באמת יש עניין, אפילו לבעל נפש.
כן, כן, שמעתי אותך. אני מבין את החששות שלכם ואת הרגישות שיש לכם, אבל תדע ידידי, מאוד מאוד צריך להיזהר משמועות, ובפרט בימים האלה לצערנו, והפסוק אומר לא תישא שם עכשיו, ורכילויות תמיד יש ותמיד יהיו, ועל כולם יהיו. הרי אפילו על משה רבנו דיברו, ויביטו אחרי משה על בואם האוהדה, תעיין שם בראשי מה אמר שם ראשי. אז בוא ואגיד לך ידידי, שתמיד יש מה לשפר, והשמועות הן לא מבוססות, זה שמועות שווא, או התרשמות לפעמים דמיונית של איזה מישהו שראה איזה דבר, או לפעמים זה דבר שקרה, כן, קרה, זה קורה חד פעמי, או קורה פה ושם, בשר ודם, רק מלאך לא טועה. כבר אמר רבי ידעיה פניני, הוא היה דור אחרי רבי אברהם אבן עזרא, שאלו לחכם בעיניו, האם טעית? אמר להם, מימי לא טעיתי. אמרו לו, גם אם אמת עכשיו שאמרת, טעית. כלומר, אין בשר ודם שלא טועה. עכשיו, לגבי השמועות, זה גרוע מאוד, ואני חוזר ואומר, אדרבה, אתם בכולל לומדים איסור ויתר, ואני הייתי מציע שתתחילו ללמוד גם את הלכות שחיטה ואת הלכות הבדיקות וכל זה מסימן למד ועלה, למד בית ועלה. ואת זה אפשר ללמוד ולדעת רק עד כשרואים. תבקשו מאיזה שוחט או מאיזה משחטה או מאיזה בדת שיאפשרו לכם מתי שהם שוחטים בשר טרי, אני מדגיש בשר טרי פה בארץ, וללכת לראות פשוט כדי ללמוד מה זה ריאה, מה זה שיחה, מה זה רירין.
הרב בעצם אומר במילים אחרות שאין מקום אפילו להחמיר בדבר.
אני לא אומר כלום, לא, אני לא אמרתי שום דבר.
אני אומר, אם זה כשרות טובה, אם זה כשרות איכותית, אז אין מקום אפילו לחשש.
לא להאמין לשמועות, כי יש פה הרבה לשון הרע והרבה נקמנות אישית. ראינו כבר, ואני נמצא בתחום הזה הרבה, וראינו הרבה שוחטים ובודקים והכל. לפעמים הם מעלימים עין, לפעמים הם מדברים, ופתאום כשמתאפרת הקערה, אז הכל נהיה טרף, הכל אסור, והכל נורא והיום, אוי וי, ומרעישים עולם ומלואו. אז לכן לא להיבהל. מה גם שההלכה היא לא מספיק ברורה לצערנו. מה זה חלק בית יוסף עד היום? הגדרה מוחלטת, חד משמעית, אין לנו, כי יש מסורות שונות. ולמצוא בהמה שהיא חלק בית יוסף, חלק לגמרי, אני אומר לך, רק אחת ממאה יכול לצאת. אבל בחלק הרגיל, 40% כן יוצא. ובאמת, אתה רואה שהרבה פוסקים, וככה מסורות, שכן להכשיר. זה לא ריר, זה לא חלילה שרחה. אז אני מדבר על שרחות, אבל יש עוד בעיות רבות אחרות. מה אם יש, אני לא רוצה פשוט להבהיל את המאזינים, יש בעיה חמורה עם תולעים במוח אני רק אסכם אותה ולא אריך יותר מדי, שהאמת שצריך לשים לב גם על הסכינים, בדיקת הסכינים, מעמדת הסכינים, צריך לשים לב על בדיקת הראש, אם כי לפי ההלכה לא צריך לבדוק את המוח, כי כך מובא, כיוון שזה מיעוט לא מצוי, אבל לפעמים זה כן מיעוט המצוי, אז אין סוף לחומרות ולדקדוקים, מי שרוצה לדקדק. אחר כך יש בעיות של המעיים, יש בעיות אחרות ונוספות, לא כאן נזכיר אותם, אבל איכשהו יש חזקת כשרות, בעיקר לשוחטים יראי שמיים, והטוב יותר לשאול את השוחט או את מי שעובד שם, אבל אדם נבון ופיקח, ראש צוות, טבקי, בכל שאר החלקים, בכל שאר השטחים, גם בהכשרה צריך לדעת מה קורה עם ההכשרה, איך מולחים ומתי מולחים, ומה קורה בחורף כשקר מדי, ואז יש בעיה, לפעמים שופכים מים חמים, או כן מים חמים, כמה חמים, מה הטמפרטורות. יש המון המון פרטים, ורק מי שנמצא שם יכול לראות בזמן אמת את השאלות המתעוררות. אז אני מציע לא לסמוך על שמות, אלא לבדוק היטב וללמוד היטב. והשם יהיה בעזרנו שבאמת נאכל דברים כשרים וטובים. תודה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים, עיר הקודש. שלום לך גברת חנה.
שלום לרב.
שלום.
אנחנו רוצים לאחל לרב רפואה שלמה והרבה תודה על כל מה שמלמד אותנו.
תודה רבה.
שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. רציתי, עכשיו מודיעים ברדיו שבלך שלושה ימים, הפלטה, חתיכת פח, שלושה ימים על גז, זה לא, זה סכנה, בגלל שהוא גוזל, הוא לוקח חמצן מהבית. וזה ממש סכנה. ולנו לא הייתה אף פעם פלטה חשמלית, תמיד על האש. עכשיו מה נעשה? מותר לקנות פלטה חשמלית להשתמש בחשמל? כי זה סכנה ממש?
בהחלט כן.
ואפשר, וסד צריך...
היום בימינו החשמל, נכון שיש מקום להחמיר, לא להשתמש בחשמל בשבת, בגלל שעובדים שם יהודים, אבל מכיוון והיום, גם עם הצד הביטחוני, שהוא מאוד מאוד רגיש, וגם מהצד הבריאותי, שיש הרבה בתים לצערנו ששם יש אנשים שמרגישים לא טוב וזקוקים לסעד של כל מיני מכשירים המחוברים לחשמל, אז יש היתר להשתמש בחשמל לשבת, כמובן לא להפעיל אותו בשבת, הכל על שעון שבת. אבל בהחלט כדאי לקנות פלטה, אבל גם את הפלטה להיזהר. לפעמים נופלת סמיכה על הפלטה ויכולה לגרום התלקחות, שכנות תמיד חלילה ישנם. רק יש מזעור ויש יותר. באמת נכון שגז, בפרט עם הבית אטום, יש מזגנים וכדומה, וסוגרים את כל החלונות, אז הוא שורף את כל החמצן שנמצא. זה יכול להיות מסוכן, יש אנשים שהם רגישים, יש תינוקות, יש זקנים, יש חולים, יש אנשים שיש להם רגישות בריאות או בלב וכדומה, אז באמת צריך אוויר יותר צח ונקי, אז בהחלט מותר ומומלץ לקנות פלטה.
צריך התרה על זה שלא עשינו כל הזמן?
לא, הסיבה היא, אני חושב שאפשר לעשות אחרת. בהתרה שתשמעו בערב החג או אחרי השבת הזאת, תכוונו גם על המנהג הזה, כי אתם נהגתם חומרה או שחשבתם שזה אסור, ועכשיו נודע לכם שזה לא אסור. שכן, מותר כן להשתמש מעיקר הדין. יש מצב שצריך להחמיר, אבל בכל מקרה כדאי לעשות התרה, ובהתרה שעושים בערב ראש השנה, או שנוהגים לעשות בערב יום הכיפורים, תכוונו על הדבר הזה.
תודה רבה לרב.
שלום, שלום, שנה טובה ומבורכת ושבת שלום.
שנה טובה ומבורכת, שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול את הרב, בני מארגן זוהר בשבת לאנשים מבוגרים וילדים שבאים מגיל 13 ונוסף לזה גם תהילים. עכשיו, הוא, כדי שהילדים והאנשים יבואו, יש הגרלה כספית. השאלה היא אם מותר לעשות את ההגרלה, לחלק להם את התפסים של ההגרלה, לראות מי זכה ומתי שבתם באים לקבל את הכסף.
האמת שיש את השאלה הזאת בהלכה, וכיוון שזה כספי זה קצת בעיה. אם זה היה רק הגרלה של מתנות או ספרים, יש הרבה פוסקים שמתירים. אבל הגרלה על כסף ממש זה הרבה יותר בעיה, ולכן נכון ומותר לעשות את ההגרלה מוצאי שבת. הרי אם הם באים במוצאי שבת, אז שיבואו מוצאי שבת, יעשו אז את ההגרלה, ובמקום ידעו מי ומי זכה. אבל ללמד זוהר ולתת ללמוד זוהר, שזוהר שזה חומרה וחסידות, ולחפש כל מיני פרצות ולהתיר דברים שרוב הפוסקים אסרו, לא נראה לי שזה נכון. אז או יש שתי ברירות, או שעוברים למתנות של ספרים בדברים המותרים בשבת, כמו מאכל ודברים אחרים, או שעוברים להגרלה עצמה תתבצע בצאת השבת ולא בתוך יום השבת.
אבל לחלק להם את התפסים בידיים זה מותר?
זה שוב, זה הגרלה, זה כרטיסים של זיכיון בהגרלה, זה היינוח.
הגרלה לא תעשה, זאת אומרת הכרטיסים יהיו בידיים שלהם ומוצאי שבת...
הבנתי כבר, ברוך השם. אז אני חוזר ואומר, לחלק את הכרטיסים שהם מקנים זכות כספית, זו בעיה הלכתית. תודה.
תודה רבה לרב, ואנחנו עם מאזין מירושלים, מרקוד, שלום לך חיים.
שלום
וברכה,
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
שנה טובה ומבורכת.
אמן, כן אמור.
רציתי לשאול, בקשר לגן הסנהדרין בירושלים, אם מותר לכהנים לעבור בה, שאומרים בשם הרב אלישיב שגם הכביש של סנהדרין המורחבת אסור לכהנים, זה נכון?
אני לא יודע, עוד פעם זה שמות. מימי לא שמעתי, אני גר באזור הזה כבר 40 שנה, ולא שמעתי את זה. אני מכיר את המקום יום שנולדתי, כי כשהיו לוקחים אותנו בתלמוד תורה, יום חופש או יום... יציאה לחיק הטבע, המקום היחיד שהיה זה היה גן הסנהדרין, שזה היה ממש בגבול, והירדנים הרשעים היו צופים עלינו משם, ממש מעבר לגדר של הגן. ברוך השם שרחיק אותם וסילק אותם מפה, כך יסלק את כל אויבינו ושונאינו מארץ ישראל. אז לעצם השאלה שלך, אם כבר אתה מתחיל לחשוש לקברים, אז תדע ידידי שכל, אני לא רוצה לזרוע פשוט פאניקה, אבל אזור רחוב בר אילן עצמו מהצומת של ירמיהו וצפניה עד הצומת של סנהדריה, הוא יש בו קברים, הבתים בנויים על קברים, כולל מספר מסוים ברחוב בר אילן שזה ידוע שעשו שם פתח הטומאה, ואני לא רוצה לעורר דברים ישנים ידועים, כל ירושלמי יודע את זה. כנל ברחוב בלוי, ליד בית העלמין סנהדריה, איפה שתמון מרן רבנו עובדיה, כמה בתים הסמוכים לבית העלמין נתגלו שם קברים, וכנל כל הקו של הצלע ההר העולה עד הגבעה הצרפתית, כולל גבעת המפטר בעיקר, כמו הרחובות שם, איך זה נקרא שם, מבצע סיני ו...
מדבר סיני ומצרי תימן.
אחרי ים סוף והלאה, אז שם בהחלט נמצאו הרבה הרבה מערות קבורה. אז אין הדבר סוף, ואם תרצה, תפתח ירושלמי. ירושלמי אומר, אמר רבי יוחנן, אין לך 400 בארץ ישראל שאין שם מת. אם רבי יוחנן אמר את זה לפני 1,800 שנה, אפילו קצת יותר, כמעט 1,900 שנים, 1,900 היה חי רבי יוחנן האמורה, אז מה נאמר היום? אין סוף, אין הדבר סוף. אז למעשה, גן הסנהדרין, אם כבר אתה מדבר נקודתית עליו, ששם יש, אומרים, את המערות של הסנהדרין, הן ריקות. המערות האלה נבזזו ונשדדו כבר לפני למעלה מ-70-80 שנה, והם ריקות החלוטין, היום אטמו אותם, אבל אין שם קברים. מה שכן יכול להיות שמתחת האדמה, הכל יכול להיות, אני לא מכחיש את המציאות, כמו שפעם אני הזהרתי לגבי קבר רבי שמעון, היינו בוועדת הרבנים של הרשב"י, כך זה נקרא, ואני טענתי שהכניסה הראשית לקבר רבי שמעון היא אסורה, כיוון שיש שם בית קברות, והיו רבנים שאמרו שאני מדבר שטויות, והנה המציאות הפכה על פניהם, דעברו שנים מעטות ועשו חפירות שם כדי לשפץ ולהרחיב את האזור, ומצאו קברים ממש, ולא רק זה, מצאו גם עצמות ומצאו הכל. אז יש הרבה מקומות שהם בגדר של, אם זה בית הפרס, בית קברות שנחרש או כל דבר אחר. לכן למעשה לבוא ולהגיד באופן גורף אסור לכהנים להיכנס לגן הסנהדרין, אני לא יכול לומר את זה, כי לא הוכח במציאות שיש שם קברים, וכולל המערות, אני לא ממליץ להיכנס למערות או לנסות להיכנס, כי גם זה אסור ביטחונית וגם חוקית, וגם הלכתית, זה לא, לאיזה צורך. והמקום גם אטום, היום אטמו אותו. אז המערות ריקות לגמרי. מה קרה? נשדדו שם. הייתה איזה מסורת שכנראה הסנהדרין נקברו שם, אני לא יודע אם כולם, חלקם, מי, באיזה תקופה, מתי. יש גם ויכוחים בין החוקרים עצמם והארכיאולוגים, כל אחד מצביע על תקופה אחרת, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא היא היתר לכהנים, מותר לכהנים לעבור שם. יכול להיות שהרבן ישיב עליו השלום, אני לא יודע, אני לא שמעתי. יכול להיות שהוא אמר להחמיר או שקיבל איזה עדויות מסוימות שהיו מולו, אני לא יודע. אבל אף פעם לא שמעתי שאסור לכהנים לעבור דרך שם. תודה רבה.
תודה רבה למאזין מירושלים. אנחנו עם עוד מאזין מירושלים, שלום לך חיים. סליחה, אריאל. אריאל, בבקשה. אריאל איתנו? אז אנחנו נעבור לשאלה הבאה. שאלה מהפורום, כבוד הרב, ראיתי את זה לפני השידור. לגבי השבת הזו, לכאורה היא שבת מברכין. שאלה ידועה, מדוע לא עושים מברכין?
יש כמה טעמים. הטעם העיקרי, לא לעורר את השטן. וזה רמוז בפסוק. תקעו בחודש שופר, בכסה, ליום חגנו, בכסה, כיסוי. תכסה אותו. לכן, זה אחד הטעמים, לא מזכירים ראש חודש בתפילת ראש השנה. כך כל הראשונים כתבו, משום בכסה, כי צריך לחסות. אנחנו לא רוצים לעורר את השטן, שהנה ראש חודש הגיע, אז הוא ידע את התאריך. הוא לא יודע, הוא טיפש. אז בוא נעבוד עליו עוד קצת. אז לכן מכסים. והגמרא דרשה, איזה חודש שהירח מתכסה בו, ואומר זה ראש השנה. כי אז לא רואים ירח. הירח מתגלה רק אחרי קרוב ל-48 שעות מהזמן המולד, וגם אז קטן מאוד, ועד שהוא מתחיל להפציע ולהיראות יותר, זה 3 ימים לפחות מהמולד. ולכן לא מכריזים, ולא צריך לברך את החודש. אז נכון שזה נקרא שבת שלפני ערב ראש חודש אלול, ויש לה מעלה גדולה, ויש מעלה גדולה, סליחה, לפני ערב ראש חודש תשכה, ערב ראש שנה, ויש מעלה גדולה לערב ראש השנה, גם במדרש תנחומה מפורש שצריך להתענות באותו יום, אבל לא הכל, ובפרט הנשים שצריכות להכין את המאכלים, ויש גברים גם שצריכים ללכת לעשות קניות, ואנשים נמצאים בבולמוס של קניות, רק אנא מכם, אני מבקש, אל תרבו יותר מדי לקנות, כי יותר מ-50% אחר כך נזרק, כנ"ל גם לגבי הלחמים והכיכרות והחלות, עושים חשבון כפול, יש לך 3 ימים כפול 3 סעודות, 9, אז עושים 10, מעגלים ל-10. כמה אנשים יש, אז כך וכך לחמניות, כך וכך פיתות, כך וכך חלות. ובסוף מתברר ששני שליש מיותר, כי אנשים לא יכולים לאכול. אחרי ארוחה 2, שמילאו את ביתנם ברוך השם, לא יכולים לבוא לארוחה הבאה. אז בבקשה, תמעיטו קצת, ותשמרו קצת על הכוחות שלכם. אנחנו צריכים את הכוחות בשביל עשרת ימי תשובה, בשביל יום הכיפורים, שהוא יום גדול מאוד. אנחנו צריכים לסבול בו את התענית ואת התפילות ואת הכוונה בתפילה, ולעבור רגועים, ולא עם לחץ ומי יודע איזה ריצות ואיזה זה כל הזמן, ולא יכולים לשבת בשקט, ופה ניקיון, ופה להבריך את החלון, ופה את המקרר, ופה את הלקנות, ופה לבשל יותר מדי. אז בבקשה, שימרו ועשו הכל במידה ובמשקל, והשם יתברך יהיה בעזרנו. תודה.
תודה רבה, והנה המאזין שהיה איתנו בשידור, ושלום לך אריאל מירושלים.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
שאלה לי, בראש השנה בתפילת מוסף, אדם שמתפלל לאט יותר, וברגע שהחזן תוקע, הוא צריך להמתין. האם הוא צריך להגיד עם כל הציבור היום הרת עולם, או ממשיך את דרכו בתפילה?
טוב, עדיין שלא. הוא עוצר וישים את האצבע על אותה שורה שהוא עצר, ולכן החזן צריך להיות פיקח, וישמיע את קולו קצת לפני הסיום. למשל, הוא מגיע לסוף הברכה, כי שומע כל שופר, אתה ישמיע את קולו בנחש, מאזין תרועה ואין דומה לך, מאזין תרועה ואין דומה לך, ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים. אז ככה שמי שנמצא באמצע העמידה ועדיין לא הגיע איפה שהחזן הגיע, אז הוא לא יעצור באמצע הפסוק, אלא לפחות יסיים פסוק או קטע, ויזכור ששם הוא נמצא. ואיך שהפסיקו את ה... גמרו את התקיעות, ישמע את התקיעות, יכוון לצאת, גמרו את התקיעות, הוא ימשיך איפה שהוא הפסיק.
תודה רבה
לך.
כן, תודה למאזין מירושלים. אנחנו עם עוד מאזינה מירושלים, היום ירושלים בכותרת, תודה לאל. יהודית, שלום לך יהודית.
הרב, למה לא אומרים בראש השנה הלל?
יפה. אז הגמרא אמרה, הרי הגמרא שאלה על קריאת ים סוף, וידוע שביום השביעי של פסח אנחנו לא אומרים הלל עם ברכה, אלא הלל חסר בדילוג, זה נקרא. הלל בדילוג, משום מה, שידיי צובעים בים ואתם אומרים שירה. אז כאן, כלום שיום ראש השנה זה יום הדין, והאמת, הם צריכים להגיד הלל, אבל אמרנו בקרד שהחיינו בקידוש. וכן גם בתקיעת שופר אמרנו בקרד שהחיינו. אז הודנו לשם על עצם היום הזה, וגם הזכרנו את היום בעתה בחרטנו, אם זה בערבית, שחרית, מוסף, וגם במנחה אנחנו מזכירים. אז לכן לא אומרים הלל, הסיבה העיקרית שזה לא יום של הילול ושבח, זה יום של דין ועמידה למשפט, וזו הסיבה גם שביום כיפור אין הלל, כי זה יום מחילת עוונות, זה יום של וידוי. זה לא כמו החגים, השלושה החגים שהם באים, חג זה מלשון מחוג, שזה מחזור גם כן, זה מלשון חוזר על עצמו, אז זה סבב שכל שנה יש לנו את פסח, שבועות וסוכות, אומרים בהם הלל. וכן בחנוכה תקנו לנו הלל בגלל הנס שנעשה, הנס הגדול שנעשה באותם ימים. אבל בראש שנה ויום הכיפורים הם ימי דין, ולכן לא אומרים הלל. תודה רבה.
תודה רבה למאזינה, ואנחנו עם יעקב מחיפה. שלום לך יעקב.
שנה טובה לרב.
שלום, שנה טובה ומבורכת.
רפואה שלמה וחיים ארוכים.
אין סדע ועד.
נזכה לקבל משיח צדקנו.
גם אתם, כל ישראל.
רציתי לשאול את הרב, במחלוקות בין פשט לקבלה, איפה מכריעים לטובת הקבלה ואיפה לפשט? מה הכללים בזה בהלכה?
יש כלל, כל מקום שההלכה רופפת בידיך, מה פירוש רופפת? לא שאתה לא יודע. אלא שאני משופק, כי יש דעות שונות, צא וראה מה החכמים, מה נוהגים בערך. אז כל אחד יעשה כפי אנשי מקומו. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש חילוקי מנהגים בנוסח התפילה, יש חילוקי מנהגים בקבלת שבת, יש חילוקי מנהגים בהרבה דברים, והרבה מאוד הקבלה היא נכנסה לתוך המסגרת של הסידור שלנו. אם תיקח סידור ספרדי וגם סידור אשכנזי הנקרא נוסח ספרד, לא הסידור הליטאי ולא התימני הבלדי, אז אתה תמצא שבאמת יש שינויים עצומים. כי במחזור של רב עמרם גאון שחובר לפני למעלה מאלף שנים, היה בכלל מחזור סוג אחר, וכן מחזור רב סעדיה גאון. והנה ב-400 שנים האחרונות השתנה סידור תפילה שלנו. מה קרה? שבא רבנו הארי וגילה את כל סודות הקבלה. למעשה כבר בזוהר היה הרבה דברים שהסתננו לתוך הסידור, כמו אמירת שירת הים, שזה למעשה גם מוזכר בראשונים, ויושע שאנחנו רואים כל בוקר, וכן אמירת הוידוי אנא, שהליטאים ויש עדות שלא אומרים אותם, הזוהר תיקן לומר, ועוד. אז גם סדר התפילה עצמו שיש לנו היום לספרדים, זה סידר רבנו הארי. כנ"ל גם לגבי סדר קבלת שבת. וגם מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף, שלא תמיד היה פוסק כמו הקבלה, אלא כמו השולחן ערוך, הוא כותב בכמה מקומות בספריו, שבתפילה אנחנו הולכים אחרי הקבלה. אז בנוסחאות התפילה אנחנו נוהגים כפי שיטת הקבלה. בשאר דברים זה כבר שאלה בפני עצמה, תלוי איך אתה נוהג, תלוי איך אבותיך נוהגים, תלוי אם הוא מורה את זה לרבים או לעצמו, כמו שהגאון חידה כתב, שהוא יכול להחמיר על עצמו בביתו ובחומותיו, כשיטת הקבלה או כשיטת המחמירים, אבל לא יורה לרבים. לרבים צריך להורות לפי השולחן ערוך, כי אסור שיהיה לנו שתי תורות. אבל לעצמו הוא יכול להחמיר. אז זה לזה המון כללים, כללי הפסיקה זה ים של פרטים. השם יהיה בעזרנו שלא ניקשל ולא נטעה. תודה.
שנה טובה, חתימה טובה רב.
אמן, וכן אמור.
כן, אכן, תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך בנימין.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אנחנו אריכות ימים.
אמן.
יש לי איזה שאלה כבוד הרב. אני כבר שנים שמקדש ביין בקידוש חברת אפרת. ואני שמעתי שיש בזה ספקות, משהו ש... האם זה לכתחילה או בדיעבד? שמברכים על היין?
אני רואה שהיום עלתה כבר זה שמועה, אם אני לא טועם, שמועה מספר 3. על שמועות אני לא אוהב לסמוך, וצריך לראות בעיניים מה בדיוק קורה, מה, מי ואיפה ומתי גם, כי לפעמים יש עונה של שפע של ענבים. אז באמת, ואני לא מתייחס בכלל לחברה שאתה הזכרת, אני מדבר באופן כללי לכל החברות. לפעמים יש ענבים ויש שפע של ענבים, אז באמת זה אפשר לומר למעלה מ-70% זה יין, זה מה שיוצא מהענבים עצמם, והשאר זה כל מיני תוספות למיניהם. אבל יש תקופות של יובש, מה שנקרא. אנחנו הספרדים צריכים שיהיה לנו 51% מיץ ענבים ביין. אשכנזים מספיק שיש 16.6. למעשה 17, בוא נאגד את זה ל-17, שזה שישית. אבל לספרדים זה לא מועיל, כי כך כתב הריף, כך הביא רבנו יונה בשמו, שאנחנו צריכים שיהיה לנו רוב יין. רוב זה 50 ומעלה, 51%. אז לכן אני לא רוצה להתייחס לזה, הוא בוודאי לא בפומבי.
לא, אז בשאר תומת...
אני לא יודע... דבר שאני לא יודע ולא ברור לי איך אני יכול לדבר.
כן.
תברך. תודה רבה לך.
אני מודה לך מאוד כבוד הרב. אני מאחל לך.
תודה, תברך.
שנה טובה ומבורכת, אריכות ימים.
נמור.
אמן, אמן. תודה ושנה טובה למאזין מבאר שבע. אנחנו מהרצליה מדברים עכשיו עם משה. שלום לך משה.
שבת שלום הרב. שנה טובה. שנה טובה וגם לך.
אמן, אמן.
כבוד הרב... אני בבוקר שקוראים את ההלכות לפני את נדב אליהו, אז מישהו בבית כנסת פתאום אומר שכאילו רימון, שלוקחים רימון בראש השנה, אז לא מברכים עליו שחיינו ברימון, כי הוא רימון, כל השנה יש את הרימון. אתה מבין? ואני יודע מדורות אבותינו שביום ב' של הראש השנה אנחנו לוקחים את הרימון ושמים אותו על השולחן, ואז נוכל לעשות את הקידוש שחיינו. אז הוא אומר עכשיו שכאילו חידוש אסור, לא אומרים הרימון לשחיינו.
אז בוא, תרשה לי, כבר יש כמה סעיפים שאני צריך להעיר כאן.
כן.
אני אתחיל מהספר. קודם כל, בלילה השנייה של ראש השנה, גם אם אין לי פרי חדש, אני יכול לברך שחיינו. זה רק יותר למעליותה כדי לצאת ידי הספקות. שתיים, הוא אמר לך אינפורמציה לא נכונה.
כן.
רימון בפירוש, אתה רואה היום שהרימונים הגיעו לשוק, רימונים יפהפיים, והם לא היו לפני כן. זאת אומרת, לפני חודשיים, שלושה, הם חיפשת רימון, וגם אם חיפשת מהקירור, זה שמישהו שמר לו בתוך המקרר, זה לא אומר כלום. אז רימון מצומק, שלא נשאר ממנו לא יודע אם כזית או כבצה או למחצה שלי שהוא רבי על השמענו, והרימונים של היום יש רימונים יפפיים, ואני בכוונה הלכתי השבוע לשוק כדי להתרשם מה כן יש ומה אין, כי אני יודע, אנשים שואלים שאלות ורב שהוא לא מעודכן הוא בבעיה. אז התעדכנתי וראיתי שיש רימונים די יפים, ואגיד לך יותר מזה, אני לא יכולתי להשתלט על עצמי וקניתי שניים כאלה לבית, זה הפתעה. אז אם כן, תדע שיש רימונים יפים ויש רימונים חדשים, ועכשיו זו העונה של הרימונים, הנעצו הרימונים, ידוע שהפרחים של הרימונים יוצאים כבר בסיוון, ועד שהרימון מתבשל וגדל ומגיע לגודל האופטימלי שלו זה חודש אלול, זה תמיד כך. כנ"ל עם התמרים, תמרים, יש תמרים חדשים בשוק, אבל אני מציע לא לברך שהיינו על תמרים, אלא אף על פי שהתמרים נמצאים כל השנה והם מיובשים והם נמצאים בקירור, וכולל תמר לח שמוכרים בשווקים, הוא לא לח, זה שקר, הוא לח כן, בתוך הניילון הוא לח, אבל הוא היה בהקפאה ועכשיו הוציאו אותו מהקפאה. אז איזה תמרים כן מברכים? אלה שתלויים בעצים, למשל מביאים אשכולות של תמרים לשוק, שאתה רואה שזה עכשיו נקצץ מהדקל, אשכולות, אם זה בצבע צהוב, אם זה בצבע אדום, לא משנה הצבע, יש כאלה שכבר הפכו להיות חומים או שחורים, זה באמת חדש, והוא תלוי עדיין באשכול שלו, זה אם הוא ראוי לאכילה, אתה מברך עליו בורא פרי העץ, מברך עליו שהחיינו. כנ"ל חבושים, חבושים עכשיו זה הזמן שלהם. כנ"ל מה שנקרא פקוס, בערבית יש קוראים לזה פאוס, לא אומרים קוף, אז אומרים אוף. אז הפאוס זה מין מלפפון ארוך, זה מלפפון מדברי. זה ידוע שיש לו עונה רק חודשיים שלושה בשנה, שזה עכשיו. כנ"ל עם הלוביה הטריה, לוביה האורגינלית. אז יש הרבה, יש רשימות של פירות וירקות שמגיעות כל שנה בתקופה הזאת. על אלה כן אני יכול לברך שהיינו, וזה כולל הרימונים. אז לכן על רימון אתה יכול לברך שהיינו, בתנאי שיוודע לך ויראה לך שהוא ממש טרי, אתה רואה אם הקליפה שלו בריאה, היא רעננה ומוצקת כזו איתנה, ולא מצומקת או מקופלת או כבר קפצה עליה הזקנה, אז תדע שהיא הייתה בקירור. אז לפי זה תוכל לדעת.
יכול להמשיך לדורות אבותינו, ביום השני נשים את הרימון?
איך שאתה רוצה. תנהג עם נהג אבותיך, כן.
בסדר. תודה רבה כבוד הרב, שבת שלום, שנה טובה.
שבת שלום, כבוד הרב, אנחנו, יש מישהו שבאמת רוצה שאלה קצרה, אנחנו בדקה וחצי, רפי מקריית גת, בזירות, בזריזות, בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום, זה רפי מקריית ים. שאלה לי, בשמחת תורה כהנים אמורים לצאת מהבית כנסת כשיש שבת חתן בראשית, או גם לגבי שבת?
לא שמעתי, מה? בחורים?
כשקונים חתן בראשית, הכהנים אמורים לצאת מבית הכנסת?
מה פתאום?
מה הם רואים?
אנחנו נביא אותם ונביא את הנערים ואת הבחורים ואת הרווקים וגם את הזקנים, נביא את כולם שישמעו קריאת התורה של בראשית. אין שום דבר כזה. זה סתם המצאה. אפשר כולם להשתתף, ועם ישראל סיסו ושמחו.